שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו נרצה היום לשוחח עם הרב לייטמן על היותנו עם הספר. עם הספר זה ביטוי שאנחנו סוחבים איתנו אלפי שנים, אבל הספר בעצמו, ספר התנך שממנו אנחנו שואבים את הביטוי הזה, נמצא בינינו, ויותר ויותר אנחנו היום מגלים בו עניין, אנשים מכל המגזרים, המגזר החילוני, המגזר הדתי ודאי, במשך כל השנים, ויש המון המון קווים והמון המון גישות איך להתייחס אל הספר הזה. ספר הספרים, לא רק כאן, בכל העולם, כולו מורכב, כולו עטוף הילה של מסתורין, נרצה להיכנס עם הרב לייטמן פנימה ולהבין מה יש בו שיכול אולי גם היום להביא אותנו למקום טוב יותר, אל חיים חדשים. טל, בואי תפתחי את הדיון, בבקשה.
בשבילי השיחה היום, ובכלל כל השיחות האלה שאנחנו עושים עכשיו על עם הספר, על העם הנבחר, על העם שלנו, זה שיחה על עצמנו, על הזהות שלנו, על מי שאנחנו, ואני באמת מרגישה שיש פה הרבה נעלמים במשוואה. והנושא הזה של התנך מאוד מבטא את המצב שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו חיים עם המון סתירות וחורים בהבנה, שאנחנו מקבלים אותם כמו שהם, אולי בלית ברירה. ופשוט, אני הייתי מאוד שמחה אם היום היינו מתחילים ככה קצת לפענח את המסתורין הזה שאופף את הנושא. אז אם מדברים באמת על ספר התנך, אני גדלתי במסגרת החילונית, אני למדתי אותו בתור איזושהי יצירה ספרותית, למדתי בעל פה חלק מהקטעים, איך לנתח את כל השירים וכולי, בצורה מאוד יבשה, מאוד טכנית, והרבה מזה לא נשאר. אני יודעת שבחינוך הדתי לומדים אותו כספר היסטורי, שמה שהיה באמת היה, וגם לגבי זה יש המון הסתייגויות, בגלל שהמחקר מראה שכנראה שמבחינה היסטורית זה לא בדיוק אחד לאחד. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד סתירות, יש המון פרשנויות, יש המון, הייתי אומרת, מחלוקת בעניין הזה, ועדיין הספר הזה נחשב ליסוד בזהות של העם שלנו. זאת אומרת, עם כל זה שאנחנו לא מבינים מה בדיוק כתוב שם, לא מבינים, לא מסכימים עליו, קשה לנו לשחרר אותו, הוא ממשיך ללוות אותנו כל כך הרבה שנים, והוא משהו שמאוד מאוד קשור להווייתנו, ועמוק בפנים אנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד חשוב. אז היום הייתי שמחה אם אנחנו קצת נבין מה כל כך חשוב בספר הזה, שהוא נמצא כל כך במרכז הזהות שלנו, ולמה כל כך קשה לנו לוותר עליו אם אנחנו לא באמת מבינים אותו.
אני גדלתי לא בחינוך דתי ולא בחינוך חילוני, כי חילוני זה נקרא מי שמבטל את החינוך הדתי, זה כנגד זה. אני גדלתי בחינוך שהוא בכלל לא זה ולא זה. שמטריאליסטי. זהו, יש העולם הזה, בו אנחנו חיים, כמו חיות נולדים, חיים ומתים. וזאת
אתאיסטי.
זה החיים. זהו, אין יותר חוץ מזה. אם אתה רוצה, אם אתה יכול, אם אתה מסוגל להיטיב משהו לעצמך ולאחרים, בבקשה, אתה יכול לסדר את החיים האלה יותר טובים. ויש לזה מאבקים ודעות שונות, ואז האנושות הולכת ומתפתחת בכל מיני דברים, פעם לטוב, פעם ללא כל כך. אבל זה העולם. וכשהתחלתי, אבל מועקה בפנים לדעת מהו סוד החיים, כי כל דבר שאנחנו רואים בטבע יש לו סיבה, וישנה מטרה. שום דבר לא נעשה סתם. הטבע הוא מאוד דטרמיניסטי, מאוד עקבי, מאוד מדויק. כמה שאנחנו לומדים יותר, חוקרים את הטבע, אנחנו יותר ויותר רואים שזה כך. וישנם דברים שאנחנו לא מבינים. אבל אם אני לא מבין, זה לא אומר שזה לא אינו או לא קיים. אלא זה גם בידיעה שלי, במחקר שלי, בעוד כמה שנים, אולי בעוד 10 שנים, אולי בעוד 100 שנה או 1,000 שנה. אבל גם לזה אפשר להגיע, כביכול. זאת אומרת, אין גבול להתפתחות האדם, אנחנו נגיע לכוכבים, אנחנו נגיע לכל מקום, אנחנו נחקור כל מה שיש. מה שמתחת לרגלינו ומה שלמעלה בשמיים. כך אני גדלתי. ולכן אני הגעתי לחומת הקבלה עם השאלה המטריאליסטית ממש. מה הם החיים, מה הם סוד החיים. אני בשביל זה הלכתי ללמוד ביוקיברנטיקה, מקצוע שלי באוניברסיטה, וגמרתי את המקצוע, והתחלתי לעשות, להכין את עצמי לדוקטורט, ולעוד להתקדמות, וראיתי שכל זה עסק ללא שום תועלת. ואז נעלם לי כל הכוח להתעסק בזה. וזהו, ואז עליתי לישראל. וכאן גם כן אני התחלתי באיזשהו מקום במכון ויצמן לעבוד, גם כן לפי המקצוע, ראיתי שזה עבודה הרצנית, שעובדים שם 20 שעות, ובמה בסך הכל, שוב באותם הדברים הטכניים בלבד, ללא לחקור סוד החיים. זה היה בשבילי מאוד חשוב. כי בכל זאת, אם זה, מאיפה זה בא ולאן זה הולך. אנחנו נמצאים באמצע, אנחנו רואים כאן איזשהו פרגמנט קטן מאוד מכל התהליך, אני רוצה לדעת את כל התהליך. ואפילו מעבר לזה. מה הסיבה שלו, הקודמת לו, ומה התוצאה שאולי יוצאת ממנה. ואז כשנה וחצי אחרי שבאתי, הגעתי כבר, כולם אמרו לי, עם השאלות כאלה, אתה צריך להגיע לאנשים דתיים, הם מדברים על זה. תלך לכל מיני חוגים. באמת הלכתי לחוגים, תוך כמה חודשים, כבר ראיתי שזה הכל מוגבל, והכל זה סך הכל כדי לדעת מה לקיים, ואל תשאל יותר מזה, אנחנו צריכים את זה לעשות, ודווקא אם אתה ככה מוריד את הראש שלך ועושה, למרות שיש לך שאלות גבוהות, זה טוב, אתה בזה יותר עדוק, יותר ככה מסור לאלוקים. עושה רצונו כמו עבד. עבד זה נקרא לא לדעת, אלא לעשות. אשר ברא אלוקים לעשות. אם לא הייתי ממשיך הלאה, הייתי בכלל עוזב. אלא מה שעזר לי, שאני הייתי בין האנשים, זה היה ברחובות, בין האנשים כאלו שהם באותם הזמנים לא היו הרבה אנשים שהיו חוזרים בתשובה. ואני הייתי מאוד, מאוד בוער. וחוץ מזה, מאוד עזרתי להם. ואז הם עשו איזשהו מין ישיבה ביניהם, ושאלו מה לעשות עם מקרה כזה. וברחובת היה רב פיר, נדמה לי כך קראו לו, אני לא יודע, מהולנד הוא היה. פירר? לא זוכר. והוא אמר להם, אתם צריכים למצוא לו מישהו מאלה שמתעסקים קצת בפנימיות התורה, כי ישנם כאלה נשמות, כך הוא אמר להם, אמנם שהוא לא היה שייך לקבלה. ישנם כאלה נשמות שהם צריכות את זה. ואז הם לקחו אותי לירושלים, לרב זילברמן, זה היה באותה תקופה שהגיע אליו גם כן אורי זוהר ועוד כאלו, ואני למדתי שם אצלו אולי חצי שנה. כן. הוא היה מגיע אליי לרחובות גם כן אחר כך. בן שלי למד אצלו בחדר, שם לפי החינוך מיוחד של הרמח"ל, של דווקא מקום מיוחד. ולמדתי איתו כבר קבלה. ממנו שמעתי. ולמדנו ספרד הצניותה של האגרה, ועוד כל מיני דברים. חוץ מזה שלמדתי במקביל גם כן את התלמוד בבלי. מסכת שבת, מסכת סנהדרין, כל מיני ככה דברים יותר קלים, יותר מורכבים. עד שאני ראיתי שגם זה לא מספיק לי. כי סך הכל גם הוא אומר, נסתפק בזה. ולכן התחלתי לחפש הלאה. פעם הייתי בתל אביב, נסעתי לפי העסק שלי, וראיתי מודעה גדולה שמכון לחקר קבלה פותח קורסים וכו'. אני מיד נסעתי לשם, אני זוכר ממש איפה זה היה, נסעתי לשם, הגעתי, קניתי אצלם כל הספרים, ככה ממש מילאתי את האוטו, ממש עם כל הספרים, והגעתי, נרשמתי לקורס, הלכתי להרצאה אחת, זהו, יותר מזה לא הלכתי. רק אמרתי להם, איפה המנהל? זהו, אני רוצה לדבר איתו. נו, הם ראו שאני באמת רציני, אמרו, יהיה כך וכך, תבוא. אז אני הגעתי לאותו מקום, הוא היה שם, לא יודע מה שהוא עשה שם, שהוא היה מגיע פעם בכמה זמן. היה נותן שיעור גם כן. דיברתי איתו, אמרתי לו, אני רוצה ללמוד בצורה רצינית, לא כמו שכאן, בחורים, בנות, בנים, כל מיני דברים, ככה. כוס קפה, מעבירים את הזמן, זה היה בבוגרשוב. זהו. והוא אומר, בסדר. תבוא, והתחלתי לבוא אליו, הייתי אצלו בשעה 5 בבוקר. מתחילים ללמוד, הוא ולמדתי אצלו, אבל הוא לקח עוד 2 או 3 בחורים שהיו מלמדים שם במכון, שהיו מורים. ולמדנו אצלם, אחר כך אני אמרתי לו, לא, אני רוצה ללמוד לבד. אז הוא אמר, בסדר. באותם, למדנו נגיד 2 ו-5 איתם, ואתה תבוא 3 ו-4. אז הייתי בא אליו ב5 בבוקר, זהו, והייתי לומד. אחרי, לא יודע, אולי שבועיים, זאת אומרת 3-4 פעמים שהייתי אצלו, ראיתי שזה לא קבלה. זה הכרת כף יד ופנים והשפעת הירח עלינו והשמש וגלגלים למיניהם, זאת אומרת זה משהו שזה אני מרגיש בפנים זה אמת או לא, אם זה מתלבש אליי או לא, אם זה לא מתלבש אני לא יכול לקבל. זה איזשהו מין נקודת ביקורת מאוד מאוד חזקה, יותר חזקה ממני, שאם הנקודה הזאת לא מסכימה אני לא יכול לעשות שום דבר איתה. ממש ככה. אני נמצא בשליטה שלה. של הנקודה הזאת. ועזבתי. אמרתי עכשיו אצלי יש הרבה עבודה, יש בעיות. עזבתי. וזהו. אבל מדי פעם הם היו מזמינים אותי לחתונה שם לאיזה. אחד מהמורים היה מתחתן. וכולי. ואז היה ככה פעם בחצי שנה היו איזה פגישות. ואני באמת זה פלא שקניתי אצלו כל הספרים של בעל הסולם. ולא בא לי לחשוב שיש לו תלמידים, שיש לו קרובים, שאני יכול למצוא אותם. זה לא בעיה בישראל, סך הכל. מה עם המדינה? כן, סך הכל. אפשר למצוא. אני לא יודע, זה היה מנותק ממני. ומה שכן, הייתי לומד. בערב מצאתי איזה חבר, שהיינו לומדים בערב כל הספרים האלה. לא יודע מה בדיוק, עד כמה שאנחנו הבנו את זה, אבל למדנו. זה היה דווקא איכשהו מושך. חוץ מזה למדנו, חוץ מבעל הסולם למדנו, גם ארי ורמק, ורמחל, ואגרן קצת, רק יום אחד פתאום אמרתי לו, שבו אנחנו ניסה נחפש בבני ברק איזה מורה, גם מה אנחנו יכולים לשבת וכך, טוב לנו, אנחנו יושבים בבית, יפה, טוב, בערבים ולומדים, אבל אנחנו צריכים איזה מישהו שיכוון אותנו. ונסענו לבני ברק, זה היה בחורף, גשום, אני זוכר מזג אוויר ממש, אבל נסענו, ובמקרה שנכנסנו לבני ברק, שאני שואל, איפה לומדים כאן, דרך החלון ככה, דרך הגשר, איפה לומדים כאן קבלה? אז איש אחד דתי, ככה כולי, כולו כזה, כך, אומר, אתה תפנה עכשיו שמאלה ועד סוף הרחוב, אתה תמצא שם, שם לומדים קבלה. אנחנו נסענו, ואז מצאתי את הרבש, בן הבחור של בעל הסולם. כאילו, עשיתי איזה סיבוב של, של אולי 3 שנים, כן? מ-75 עד 79, עד שמצאתי אותו. וכשהתחלתי שם ללמוד, מיד ברגע שהתיישבתי, והתחילו להסביר לי מה כתוב באותם הספרים ש... שאני למדתי, פתיחה לחוכמת הקבלה, התחלנו ללמוד. כן? מיד התחלתי להרגיש, או, אותה הנקודה שבליבי נרגעת. לכן, מה שאני רוצה להגיד, שאם יש לאדם את הדרישה הזאת הפנימית, אז, אז הוא לא עוזב. ולא ימכור את זה. ולמי שאין, אז הוא, כל אחד נפעל מאותה נקודה בעצם, כל אחד מחפש מהות החיים, משמעות החיים, אבל בתלוי באיזה מידה, עד שהוא מוצא אותו בכסף, בכבוד, בשליטה, גם כן, מה שיש. לכן, מתוך הנקודה הזאת, גם כן אדם מסתכל על התנך. שכל אחד רואה בה אז מה שהוא רוצה. אם הוא לומד, נגיד, להיות עורך דין, אז הוא לומד שם חוקים, וחוקים, מלא חוקים. כל התלמוד זה בעצם חוקים. אין? והם לומדים הרבה. דווקא עורכי דין אוהבים לדבר גם בשפת התנך ובכל
כן,
מיני...
לצטט.
כן, זה אצלם. מי שלומד היסטוריה, אז הוא לוקח משם משהו שמתאים לו, אבל אף אחד, חוץ מהמקובלים, לא, קודם כל לא מבין מה שכתוב, ולא מסכים עם כל הספר, עם כל הרובד שלו, כן, עומק שלו, ולא מרגיש אותה, אותו טקסט, ספר, לא רגוע עם מה שכתוב. כי תמיד אפשר לשאול כאלו שאלות שאדם יגיד, נו כתוב, נו, ראיתי שם תירוץ, יש לי תירוץ כזה, אבל תירוצים. לא שהוא עם הטקסט של התנך זורם. שהוא והתנך נמצאים באיזשהו איכות. חברות, הייתי אומר אפילו, ככה. חיבוק. שתנך חי בו. שאין לו סתירות מהתנך. אלא שהוא קורא, הוא מבין, יודע, מרגיש, הוא תואם, מה זה טעמי תורה נקרא. הוא תואם איך שזה עובר בו. כאלו אנשים הם רק מקובלים, וגם כן אלו שהשקיעו הרבה בשינוי פנימי שלהם, שיכלו להתעלות מעל הטבע הארצי, הגשמי, ואז הם בלבד מבינים מהו הסוד שנמצא בתנך. שזה לא ספר היסטורי בכלל, ולא גיאוגרפיה, ולא משהו שכתוב על איזה יחסים בינינו שצריכים להיות, איזה ספר מוסר, חיי משפחה, איזה מנהגים, שום דבר, וגם כן לא ספר החוקים שתרי"ג מצוות שחושבים שצריכים להוציא משם. שזה בעיני המקובלים ספר החיים. זאת אומרת שאדם שפותח את התכונות שלו הפנימיות, שהוא מתעלה מעל הטבע שלו, שכולו אגואיסטי, רצון לקבל, למעלה ממנה, לאלטרואיסטי, לרצון להשפיע, הוא פתאום פותח ערוץ חדש של התפיסה, מחשבה, הרגשה, ובזה הוא חי בחיבוק עם התנך. כי התנך מסביר לו איך אתה עכשיו שעלית לרמה הזאת, הרוחנית מה שנקרא, למעלה מהיחס הרגיל של הבני אדם לחיים, איך אתה עכשיו יכול לזרום בזרימה הזאת. זה כמו נהר שאדם ממש בשמחה, בתענוגים ממש עליונים, שהוא מגלה ומתחבר עם כל המים הזה שהוא ממש כך זורם בה. בהם. ולכן רק האנשים האלה מבינים מה זה התנך. ואומנם שכתובים הרבה פירושים. אין בית פירושים ועוד כמה שלא יהיה. וגם המקובלים כתבו פירושים. ופילוסופים כותבים פירושים, ומי שלא, מי שלא בא, כל אחד שעושה איזה דוקטורט שם בפילוסופיה או במשהו, בהיסטוריה, לוקח ומפרש איך שבא לו את זה, וכל זאת זה ספר שנוגעים בה כולם. אבל כל זה לא שייך, כי האמת אדם יכול לגלות רק אם הוא מעלה את עצמו לרמה שבה תנך נחתם. שזו הרמה שהם כולם בעלי התנך, כולם היו בדרגות של ההשפעה של הטבע השני.
בדרגות של מה?
דרגות של הטבע השני, טבע של השפעה ולא טבע של קבלה.
מה זאת אומרת טבע של השפעה?
נו, שהם רכשו תכונות שהם מחוץ על האגו שלהם, למעלה מהם. והשפה עצמה מסביר לנו בעל הסולם, בהקדמה, לא בהקדמה, בהסתכלות פנימית, חלק א', תלמוד עשר הספירות, זה ספר העיקרי שלו, הוא מסביר שם מהי שפת הענפים, שבה כתובים כל הספרים, ותנך ודאי, כל הספרים הקדושים, מה שאנחנו קוראים. והוא מסביר שוודאי שאין לחפש משהו בתוך הטקסטים, אלא מי שרוצה להיות דוקטור במשהו, בלינגוויסטיקה, בפילוסופיה, במה שיש, אז שיחפש שם השוואות למיניהם, זה עניינו. כן, או איזשהו עורך דין מוצא משם איזה, כן. אבל מי שרוצה לראות את האמת, זאת אומרת, מה שבאמת בעלי התנך סיפרו לנו בצורה כזאת, אז הוא חייב להיות גם כן בהכרת השפה, שהיא נקראת שפת הענפים. זאת אומרת, שהוא צריך להגיע לשורשים עליונים על מה שהם מדברים, שנמצאים בעולם כבר שהוא כולו עם עולם השפעה, קומה השנייה, בוא נגיד, מעלינו. אין? ולעומת זה, לקרוא את הטקסט, אז ברגע שהוא קורא את הטקסט, שנכתב בעברית, וקצת בארמית, יכול להיות, כי זה אותו דבר, זה שפה והפוכה, כאילו, והפוכה, והוא צריך גם כן לפי המילים האלה, לגלות את השורשים שלהם בקומה השנייה, בעולם העליון. זה, ואז הוא יראה במילים האלו, באותיות, בצורת האותיות, בקומבינטוריקה הזאת של האותיות, איך שהן מתחברות ומחליפות זה את זה וכן הלאה, הוא יראה שם חוכמה עמוקה מאוד. אבל זה שוב, רק לאלו אנשים שהם עברו את ההכנה הנכונה כדי להגיע, להרגיש את הקומה השנייה הזאת, זאת אומרת, תכונת ההשפעה, לחיות בה, ואז מה שהם קוראים, הם מבינים, הם מרגישים, הם חיים את זה. ואתם חיים כולכם היום.
טוב, זה מרתק הפוטנציאל שקיים פה. נשאר לנו ככה עוד ממש מעט זמן, אז רק רציתי לשאול, הרי הספר הזה הוא הספר של העם שלנו, אנחנו עם הספר.
אנחנו לא עם הספר, הספר שייך לנו, אבל אנחנו צריכים לפתוח אותו. אנחנו נמצאים עכשיו בגלות מהספר, בגלות מהקומה השנייה הזאת. אנחנו צריכים להגיע למצב שבאמת לעלות לאותו המצב, שהוא כולו השפעה, אהבת הזולת, אהבת עולם, ואז אנחנו נבין מה כתוב בספר. בלי תכונת האהבה, בלי תכונת החיבור בינינו, ערבות, אנחנו לא נוכל לפתוח את הספר נכון.
זאת אומרת שזה לא אמור להיות נחלתם של בודדים, אלא שיש כאן איזשהו מעיין שכולנו...
לא, הייתה תקופה שזה הייתה נחלתה של הבודדים, במשך כל ההיסטוריה זה היה מאברהם ועד חורבן בית המקדש, זה היה נחלה של כל העם, כל הקבוצת אברהם שהוא עשה, שהוא חיבר ולימד אותם, ואחר כך 2000 שנה מחורבן הבית עד השנות 2000, זה היה באסתר, ורק היחידים היו מתעסקים בזה, היחידים זאת אומרת עשרות, אולי מאות, אפילו אלפים, אבל לא יותר מזה בכל דור. ועכשיו אנחנו שוב עולים מהגלות לגאולה, זאת אומרת כדי לגלות את הפנימיות הספר התנך.
ואת זה עושים על ידי חיבור ואהבה.
על ידי חיבור ואהבה שמשיגים אותם רק על ידי חוכמת הקבלה. כי באור שבא מחזרו למוטף.
תודה רבה לך הרב לייטמן, אנחנו נרצה לעשות עוד שיחות בנושא, זה מרתק, אבל הזמן שלנו נגמר, תודה רבה, תודה טל, תודה לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבא שלנו, כל טוב, חיים חדשים, להתראות.